אני חושב שהגענו למילים כללו של דבר?
כן.
כללו של דבר. האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. מצבו בעולם הזה, מצבו בעולם הבא, והוא התכלית. על כן תמצא מאמרי חז"ל רבים, כולם בסגנון אחד, מדמים העולם הזה למקום וזמן ההכנה, והעולם הבא למקום המנוחה ואכילת המוכן כבר. כמו שאמרו, העולם הזה דומה לפרוזדור, כמו שכתבתי למעלה. היום לעשותם, מחר לקבל ספרם. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. העולם הזה דומה ליבשה, והעולם הבא דומה לים. וכן רבים על זה הדרך. שלושת המאמרים הראשונים שהוא מצטט באמת מתארים תיאור של הכנה לקראת משהו. כן, פרוזדות, רקלין, ערב שבת, שבת. אבל המדרש האחרון שהוא מצטט מקהלת רבה הוא נראה לא ברור. העולם הזה דומה ליבשה, העולם הבא דומה לים. איפה פה ראית תיאור של הכנה, דבר אחד מכין לדבר אחר? יבשה וים. ים זה מקום שלא פשוט לאדם להסתדר בו. אם אדם נזרוק אותו לתוך המים, לתוך הים, הוא עלול לטבוע, הוא לא יודע איך להסתדר בתוך המים. בשביל להסתדר בים אנחנו זקוקים לסירה. הסירה מאפשרת לנו אונייה לשוט בתוך המים. אבל בשביל לבנות אונייה אני צריך יבשה. בתוך הים אי אפשר לבנות אונייה, מאוחר מדי. אין את התנאים. בשביל לבנות אונייה אתה צריך יבשה, מספנה. נכון? לדמיין לעצמנו מקום בעולם, נמצא באמצע איזה מקום, מדבר ענק, שלא שמעו אף פעם על זה שיש ים. נגיד ירושלים כאלה, אף פעם לא שמעו שיש דבר כזה ים, לא מכירים. זה הדין. אצלם כל העולם זה יבשה. אתם רואים בן אדם, בונה בחול, בונה סירה. זה משונה, מוזר מאוד מה שאתה עושה. אתה עושה, יוצר פה כלי לא יעיל. לא מתאים למציאות. אין מה לעשות איתו פה, הוא לא מתאים לשום דבר. הוא לא זז, לא מתגלגל, לא נוח, אין מה לעשות איתו. אתה מייצר פה איזה דבר שאין לו שום שילוב במציאות, הוא לא מתאים למציאות. רק ביום שבו יגיעו כולם אל הים, אתה מתברר מה בן אדם הזה עשה. כשיגיעו אותם חבורת אנשים לים, פתאום הם כולם ימצאו את עצמם בים, לא יודעים מה לעשות. חסרי אונים. הם לא באו מוכנים. זאת אומרת שביבשה, בעודנו ביבשה, דעתנו צריכה להיות נתונה על הים. אנחנו חיים בהווה, אבל אנחנו צריכים לחיות בהווה לפי מושגי העתיד. אנחנו נמצאים ביבשה, ומי שיבנה מכונית עם גלגלים הוא יצליח מאוד ביבשה, אבל הוא לא מכין את עצמו את המציאות אחרת שנקראת ים. אדם שנמצא בעולם הזה ומתאים את עצמו למושגי העולם הזה, הוא נחשב מוצלח בעולם הזה. מה פה הולך טוב בעולם הזה? מתאים, הוא בונה את כל אישיותו, כל החלטותיו, את כל הרגלי חייו לפי מה שנחשב פה מוצלח. מצוין. כשהוא יגיע לעולם הבא הוא יהיה נבוך מאוד, אין לו מושג, הוא לא מכיר. השפה שלו שפה אחרת, צורת החשיבה שלו אחרת, הרגשות שלו אחרים, כל עולמו הנפשי בנוי אחרת, הוא לא מותאם לשם. הוא יגיע לעולם הבא, הוא לא מוכן, הוא לא יודע מה עושה, אין לו תנאים, אין לו אישיות שמתאימה לעולם הבא. ולכן, כיוון שהעולם הבא הוא ים ואנחנו נמצאים ביבשה, כבר עכשיו עודנו ביבשה, אנחנו צריכים להתנהג בצורה לא נורמלית. לא נורמלית הכוונה, לבנות אונייה. באמצע היבשה, מה אתה עושה עם אונייה? אין, זה לא יעיל פה, זה לא פרקטי. זה לא משתלב במציאות. אני חי בעובד לפי מושגי העתיד. לחיות ביבשה מתוך תודעת ים. להיות בעולם הזה ולחיות לפי דפוסי חשיבה, רגש ונפש עתידיים, לא לפי מושגי העובד. זה נקרא, אומר הרמח"ל, להבין מה זה פרוזדור. פרוזדור זאת אומרת שאתה הולך נגד המציאות, הפוך מהמציאות, המגלה כנגד עיניך. למה? כי אתה יודע שהמציאות האמיתית היא אחרת. ואנחנו צריכים להכשיר את עצמנו אל מציאות אמיתית. אדם שבעולם הזה מעולם לא נפגש באישיות שלו עם התגברות על חומריות. החומר לא נפגש את זה. לא אפשר לעצמו את התופעה הזו שהרוח מתגברת על החומר. לא מכיר. כשהוא יגיע לעולם הבא, עולם הבא זה עולם שכולו המהות שלו רוח שמתגברת. הוא לא מבין, הוא לא מכיר. המוח שלו לא תופס. הרגש שלו עקר. הנפש שלו לא בשלה. אדם שלא פיתח שאיפה בעולם הזה לחסד, אז הוא יגיע לעולם הבא, הוא לא מבין את השפה, שפת המושגים. אדם שלא פיתח בעולם הזה חשיבה של תורה, יגיע לעולם הבא, הוא לא יבין בכלל במה מדובר. יגיע לא מוכן. כי בעולם הבא כולם מדברים שפת תורה.
השאלה, נשמע קצת, לא רוצה להגיד רדוד, אבל זה קצת מוזר להגיד שאנחנו מסתכלים בעולם הזה רק על החיים בעולם הבא, כלומר, זה חיים נורא לא נשמע, אנחנו נורא כאילו, איך לומר, לתלות בשכר.
לא, אני לא הזכרתי את המילה שכר, דיברתי על ערכים. אמרתי ש... עולם הבא זה עולם הערכים המוחלט. ואדם שלא יתרגל לזה שהערכים מנווטים את החיים שלו, הוא יגיע לעולם הערכים שומם, מוזר, אנטי, הוא לא יבין מה קורה שם. הוא לא יתחבר. זה יהיה זר לו, הוא ירגיש זרות, הוא יהיה זר לעולם הערכים. עולם הבא זה עולם הערכים המוחלט. ואנחנו צריכים לשאוף להיות אנשי ערכים. זה אומר, בהרבה מובנים, להיות קצת לא נורמליים בעולם הזה. זה אומר שכשמלך סדום אומר לאברהם, הרכוש שכח לך, אברהם מפתיע, כולם. הוא אומר לא, מה לא? אתה משוגע. בעולם הזה אומרים כך, אז לוקחים. הרכוש כך, מי לא לוקח? כך פעמיים. כי אברהם חי לפי עולם ערכים. זה אומר שהוא משנה, שכל הקצורת ההתנהלות שלו טוב בעולם היא משונה, היא אחרת, היא לא כמו כולם. עולם הבא זה עולם הערכים המוחלט, האלוקי, ואנחנו בעולם הזה רוצים להתחיל להתרגל, לפתח צמאון, דפוסי חשיבה, עולם רגשי, שייכות נפשית, להתחיל להשתייך לעולם הערכים המוחלט, דרך התמודדויות. מה שלא תתמודד, אתה לא שייך. לא יצרת אליו זיקה. דרך ההתמודדויות של העולם הזה, ההחלטה לבנות אונייה, כמו נוח בשעתו, נכון? הוא בונה אונייה, כל המונות המשוגע. וככה כל הצדיקים, קצת משוגעים, להחליט לבנות אונייה בעולם הזה, ללכת נגד המציאות, זה התמודדות, אבל זה מה שבונה, אישיות.
למה צריכים להתחיל דווקא בעולם הזה?
מתי תגיע כשאתה בתוך המים, להתחלה בלי לבנות אונייה, בתוך המים?
שאני
לא לסחור. זה לא עוזר כשהם מדברים על אוקיינוס. אם יצניח אותך באמצע אוקיינוס, לסחות זה לא מחזיק. זה מחזיק 200, 300. אם אתה ממש חזק קילומטר, מה אתה עושה אחר כך? ים שאין עושה. זה לא מחזיק. אנחנו מחפשים חתיכת עץ. נכון? Okay. רב חיים וולוז'ין אומר שזה נקרא עץ חיים למחזיקים בה. שהתורה היא נקראת עץ חיים. הוא אומר, מה זה עץ חיים? זה עץ של אדם שנמצא בים, זורקים לו איזה עץ. צריכים לבנות צירה, אבל בים אי אפשר לבנות צירה, זה מובנה. סירה אתה צריך משטח, אתה צריך משטח עבודה. אין. בעולם הבא כבר אין עבודה. העבודה היא פה. העבודה היא יצירת הכלים. יצירת התשתיות הנפשיות. יצירת ההרגלים, דפוסי החשיבה, הצמאון, החיפוש, הרצון. פה זה זמן העבודה, היום לעשותה. מחר, העולם הבא, תיפגש עם עולם הערכים, קולח, מתאים, זורם. אני שט במים. בדיוק מה שחיפשתי כל החיים. כל החיים אני בדיוק זורם לשם. כן.
הרב מדבר על מושג אוניברסלי, כלומר, מדובר גם על גוי, נכון?
כן. גם גויים. גם גויים יכולים להגיע לעולם הבא? למה לא? כן.
אבל מה שפרוסדור זה הליכה נגד המציאות?
כן.
הבנתי במשל מה הכוונה פרוסדור.
אם אדם הוא בתודעת פרוסדור, כל ההתייחסות שלו היא שונה לגמרי. למשל, אם אני יושב בחדר המתנה של איזה רופא, כן, כולנו נהיה בריאים בעזרת השם, אדם יושב בחדר המתנה של רופא, אומרים לו, התור עוד 45 דקות. טוב, אני פה 45 דקות. איך יכול להיות שאני פה 45 דקות ואין לי מקרר? אפשר לחיות בלי מקרר? מיד מתקשר לזה חבר, תביאו לי מקרר. איך יכול להיות שאני פה 45 דקות בלי שולחן? אפשר לחיות בלי שולחן, תקשר לחבר, תביאו שולחן. לאט לאט הוא מביא כל הריהוט שלו מהבית לפה. כולנו נגיד שהוא קצת לא נורמלי, נכון. אתה בפרוסדור, עוד מעט אתה... עוד מעט רופא, אתה הולך לרופא. מה צריך לעשות עכשיו? מה אתה מתעסק עכשיו? לפלוט תמונות פה? זה לא הנושא. אתה מפסיד, מחמיץ את הסוגיה. אתה בפרוסדור. פרוסדור זה זמן שמתכוננים לקראת. תכין את המסמכים שלך, נכון? אם אתה יודע שזה יש הרופא שאדם צריך לבדוק לך את הנעל, את הרגליים, תוריד את הנעל כבר. לא יודע מה, תתכונן לפגישה עם הרופא. אבל אתה במקום, מה אתה עושה? זה לא הגיוני. אדם שנמצא בעולם הזה בלי תודעת פרוסדור, הוא מתחיל להתעסק פה בכל מיני עניינים בעולם הזה. אז הוא מחליף באמת את הריהוט כל שנה, ומחליף את הסלון, וכל היום עסוק, וזה שהמכונית שלו יותר יפה, ויהיה יותר נחמד, והאוכל הזה יהיה יותר טעים. אתה לא מבין, אתה לא בשביל זה אנחנו פה. אנחנו פה בשביל ליצור הרגלים, כן? לקראת. עולם הערכים, אתה מפסיד את הנקודה, אתה לא מתאמן למסך. תודעת הפרוסדור היא קריטית לשלב, הם לא משקיעים את האנרגיות.
כלומר, אז אם אני מבין נכון, זה גורם למציאות מאוד מצומצמת ולא חיה במלוא הכוחות.
לא מצומצמת, מתועלת, מכוונת מטרה.
למה? אין עניין של יופי, אין עניין של...
אם זה עוזר למטרה, אבל אם לא, אז זה מיותר. אני שואל, אתה תולה, כשאתה הולך לתור, לא, שתהיה בריאה, אני לא אגיד לך כזה לתור של רופא. לא יודע מה, תור של מישהו שרוצה לתת לך מתנות. אז אתה מביא תמונה, תולה תמונה ושם בפרוזור שיהיה לך נחמד. כי זה מוזר. מה זה משנה עכשיו? אדם שמגיע, הוא נמצא בצבא, הוא מקים אוהל סיירים. מקים, אתה יודע מה זה אוהל סיירים? זה אוהל ללילה אחד. מקים אוהל סיירים, תולים את האוהל הזה, רגע אחד, הוא מביא, שם תמונה, תמונות, עולה תמונות יפות, מצמיד לאוהל, ושם אדנית של פרחים, וארוגה מסביב, משביל חצץ כזה יפה. אנחנו הולכים להיות פה לילה, לילה, לישון פה, שיהיה יפה, משוגע. זה גם, אתה מפסיד את הנושא, אתה לא מבין, אתה לא בעניינים. אז בטח שזה דבר חשוב יופי, אבל מתועל המטרה. אתה מבזבז את האנרגיות לכיוונים הלא נכונים. הכיוונים הלא נכונים. לכן, היופי אומר הרמב"ם בשמונה פרקים, פרק 50, היופי מאוד חשוב. כשהוא עוזר למטרה. מה המטרה? לבנות עולם ערכים. אם היופי עוזר לך לבנות עולם ערכים, מעולה. אומר הרמב"ם, יש אדם שהוא בשביל ללמוד נושא, לחשוב בצורה בהירה על איזה נושא חשוב, נושא ערכי, צריך לחשוב עליו בצורה בהירה. סדר לעצמו חשיבה ערכית. בשביל זה הוא צריך שיהיה נקי, שיהיה יפה. למה? כי זה שיפה מסביב, זה עוזר לו לחשוב בצורה בהירה. מצוין? אומר הרמב"ם, אומר לו, כל מעשה חד לשם שמיים. אבל אם לא, אומר הרמב"ם, זה מגוחך. אומר הרמב"ם, אדם מקשט את כל ביתו בזהב. מה? ומה אתה עושה? אומר הרמב"ם, יכול להיות, הוא אומר, יכול להיות שאם זה עוזר לך להרחיב את דעתך כדי שתחשוב בצורה יותר בהירה, או לתת לך תחושה נפשית של שלווה כדי שתוכל לעמוד על המידות שלך, טוב, בסדר. אז הוא כותב שמה, חיי נפשי אם זה בסדר, אני נותן אותה. אנחנו צריכים להגדיר איפה אנחנו נמצאים, למה אנחנו מוכוונים. באנו לעולם הזה בשביל לבנות כלים, סימאון, צורת חשיבה, הרגשות, שייכות נפשית, זיקה אישיותית לעולם הערכים, שזה באנו לכאן. אם לא, אנחנו מחמיצים את נוכחותנו כאן. נמצאים כאן, החמצנו את היום. בשביל מה? ניתנו פה בעולם. כן.
כשחזר
אמרנו,
אישה דירה נעה וכלים מרחיבים בעדות של אדם.
דעתו? זה הנושא של... הנושא הוא הדעתו. מה זה דעתו? אתה יודע איך החיים, יש להם דעת. אז בשביל הדעת, בשביל הדעת, בשביל לקדם את העולם הרוחני, לפעמים זה עוזר לך. מצד הדעת. אם זה לא מרחיב את דעתו, בשביל מה? באמת מיותר. אם זה לא עוזר להתקדמות המחשבתית, הרוחנית של האדם, אתה תשמע, צריך את הכלים עליהם. מה אני עושה מזה? תזבור זמן, תזבור אנרגיות. אתה מחטיא את המטרה. אתה משקיע במקום הלא נכון. חבל. כן. צריך לשתות שמן זית, זה עוזר לזה כמו. סתם. כן.
איזה חלק מהטבעיות של החיים, זה באמת מתואר מאוד מתוכנן, מאוד כל דבר אחר לשאול, זה באמת מרומם אותי, מזכר אותי לדעת שזה...
כן. זה העבודה, זה כל הספר שלנו, קוראים שם. נכון, זה נקרא כל מעזר בשם שמיים, שבכל דבר אדם רואה שזה באמת עוזר לו. אם לא, שמה? מה זה נותן? אם זה נותן אדם שמחה בלב, שעוזרת לו להיות אדם יותר מאיר פנים, יותר טוב, יותר נחמד, טוב, הנה, זה עזר לנו כמות רוחנית. אבל אם לא, אז ההחמצה ענקית. אנחנו עסוקים בלבנות אונייה. אנחנו צריכים לבנות אונייה, זה הנושא שלנו פה, שזה אנחנו כאן. אונייה שתדע לשוט במנה.
בסופו של דבר, יש
איזה בנייה
בעולם הזה?
בנייה
תיקון העולם?
זה נקרא תיקון העולם. הנה. ולמדנו את זה כבר, לפני כן. בקטע הקודם אמרנו, שזה נקרא תיקון עולם. מה זה תיקון עולם? הוא אמר, כשאדם משתמש מהעולם לעבוד את בוראו, מתעלה והעולם מתעלה עמו. נכון? זה נקרא תיקון עולם. תראה באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם לעצמו בעולם הזה. להגיד שכל מה שבאנו זה בשביל סתם להיות פה, לא הגיוני. כי מה חיי האדם בעולם הזה? זה חיים מאוד קצרים. ומי שמח ושלב ממש בעולם הזה? אם יש נותן לו בנים 70 שנה, גבורות 80 שנה, עולם מעל ועבר, מה זה המעל ועבר? צער, חולרים, מחובים, תרדות. האדם משקיע המון 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 אנרגיות בחיים שלו. זה דבר מאוד פשוט, פשוט להתקיים. ויש כל כך הרבה מחלות וסיבוכים וקשיים וקשי פרנסה. כל כך הרבה התמודדויות. זאת אומרת שהעולם הזה מטרתו התמודדות. העולם הזה בנוי ככה שהוא כל הזמן משדר לך התמודדות. האדם אין לו יום בעולם הזה בלי התמודדויות. זה המהות של העולם. תבין, זה אומר מסר, זה בא לומר לך מסר. מטרת העולם הזה, ההתמודדות. בשביל מה ההתמודדות? סתם? לא, בשביל ליצור אישיות. אחרת זה מוזר. בשביל מה הקב"ה שם אותנו בעולם כל כך מלא התמודדויות? על כל צעד ושעל, גם אדם שאין לו שאיפות רוחניות, הוא מלא התמודדויות. מלא. התמודדויות חברתיות וכלכליות ופיזיות, מלא התמודדויות, בשביל מה? ובסוף בסוף המוות, אחד מני אלף שירבה העולם לא ענות ושלווה עמית. אדם שאין לו שום התמודדויות, מאז שהוא ילד קטן, עד שהוא נפטר, לא הייתה לו התמודדויות, זה נדיר מאוד. וגם אם הוא יגיע ל-100 שנה כבר עבר בכל מן העולם. מסקנה, העולם הזה הוא לא בשביל עצמו, אלא הוא בשביל משהו אחר. הוא התמודדות שבה צריך להבין את פשרה של ההתמודדות. ההתמודדות יש לה פשר וטעם, היא מחשלת אישיות, היא מבונה זהות, היא מצמיחה רצונות. אז אני מבין שמה יש התמודדות, מצאתי את הפשר של העולם, הבנתי את תפקידו, אחרת העולם נשאר לא מובן. בשביל מה אנחנו כאן? סתם התמודדויות שלא צריך להם שום דבר בסך. עבדנו, עבדנו, מה יצא בסך? ולא עוד שאלה מה אומר הרמח"ל. אם תחליט בריאת האדם היה רק לצורך העולם הזה, לא צריך שנופק פה נשמה כל כך חשובה ועליונה. אם תאמר שמטרת האדם זה בשביל לחיות חיי העולם הזה במובן הפיזי, שיהיה פה נחמד וטוב, פיזי, אז למה הקדוש ברוך הוא ברא לנו אישיות שלא מרשה לנו פשוט ליהנות מהעולם הפיזי? הקדוש ברוך הוא ברא לנו מצפון למשל. כל בן אדם יש מצפון. מצפון זה דבר שרק מפריע. אם המטרה היא פשוט לחיות פה בכיף, אז המצפון הוא רק מפריע. לא רק, האדם, הקדוש ברוך הוא ברא באדם נטייה צדק. הקדוש ברוך הוא ברא באדם נטייה לחיפוש אמת. הקדוש ברוך הוא ברא באדם רצון לעזור לאחרים. אתה רואה שהנשמה של האדם מלאה בתוכה רצון לערכים, ולא לערך אחד, להמון ערכים, יותר מהמלאכים. מלאך יש לו ערך אחד. בן אדם לא מסוגל להתמקד לערך אחד. תגיד לבן אדם, תתמקד רק בחסד. לא אכפת לך האמת. אתה שם את העיניים מעניינים, אמת, לא אמת, זה לא חשוב, העיקר חסדים, הוא לא מסוגל, האדם לא מסוגל. האדם לא מסוגל לראות דברים לא אמיתיים. חוסר רושם משגע אותו. למה? זאת אומרת שהנשמה של האדם מורכבת ממגוון ערכים. הוא רוצה גם חסד וגם אמת וגם צדק וגם שיהיה פה בעולם התבלות, כל מיני ערכים. וגם הוא רוצה רוחניות וגם הוא רוצה שכלול. בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא לנו אישיות עם כל כך הרבה רצונות ערכיים? זה רק מפריע לנו ליהנות מהחיים. זה מפריע לאדם פשוט ליהנות. כל המצפון וכל שאיפת הצדק מפריעה לאדם פשוט ליהנות מהעולם הזה בשקט. זאת אומרת שהכתובת רשומה על הקיר. האדם בא לעולם הזה כדי להתמודד, והאדם נמצא פה עם המון ערכים בפנים. למה הם נמצאים? בשביל למחוק אותם? אי אפשר למחוק אותם. הם נמצאים כדי להתברר דרך ההתמודדויות, כדי להזדקך, כדי ללבן אותם, כדי ליצור כלפם יחס ותובנות, להתפתח להם. הרי הנשמה של אדם היא גדולה, היא יותר מהמלאכים, והיא לא מוצאת נחת רוח בכל הנגן הזה, זה לא מעניין. אם למשל אני מביא לך מה שבדיוק רצית, כל החיים חלמת על האופנוע הזה, ואני מביא לך אופנוע, קח אותו, הבאתי לך אופנוע. שואל אותי, מאיפה האופנוע הזה? אז לא מבין שאני מאיפה, הבאתי לך. תגיד לי, מאיפה? שם ראיתי מישהו שלא הסתכל שנייה, ולקחתי לו, לא נורא, הוא הסתדר. כך, הבאתי לך, כל החיים חלמת על זה. לא מסוגל לגעת באופנוע הזה. למה? כל הזמן רצית אותו. אני לא יכול. היא לא מוצא נחת, רוח לשנה. היא לא מוצא. היא לא מסכימה, לא יכולה להחליט עם זה. למה? מה מפריע לך? הנשמה היא מאוד חזקה. היא לא מוכנה לקבל פה דבר שהוא לא מוסרי. למה? כל זה אומר לנו כאלף עדים שהעולם הזה לא בא סתם בשביל שנחיה פה בצורה רשמית. לא יכול להיות. כן.
כלומר, כל דבר, תופעה, עניין שהוא לא מתועל ותורם לעולם הבא,
להתקדמות הערכים של האדם
ולהתמודדות שלו,
אנחנו צריכים להתמודד איתו.
אנחנו לא צריכים אותו.
צריכים אותו בשביל ההתמודדות. צריכים אותו בשביל ההתמודדות, בשביל הבירור, בשביל עוד יותר ללבן לעצמנו מה אנחנו רוצים, לבנות עוד יותר את הרצון ואת הדעת.
יש עניין שהעולם הזה גם יהיה כמו העולם הבא ביותר?
כן, זאת אומרת שהאדם יחיה חיים מאוד מאוד ערכיים.
פעמיים
יש לי
עולם הבא כאילו שם? מה אחת לך? סתם, בלי להשלים שזה מה שאמרנו שיעור הקודם על תאוות חומריות, שזה תפקיד שלהם. ורציתי לשאול את השאלה שלי מקודם.
שתית
שאלת שמן זית. הרב קודם דיבר על העניין הזה של עולם הערכים המוחלטים, התחיל להרחיב עליהם את מופק.
ערכים מוחלטים זה ערכים שהם לא משתנים לפי נסיבות המציאות. זאת אומרת, למשל, אדם שמאמין בחסד, אז יש חסד שהוא חסד אינטרסנטי. זאת אומרת, אני אעזור לחברים. למה? כשאני אצטרך הם יעזרו גם לי. אז זה סוג של אינטרס כזה. אבל זה לא חסד אבסולוטי, זה לא חסד מוחלט. זה חסד שחלש. למה? כי במקום שאני רואה שזה לא כדאי לי, זה לא יעשה חסד. או במקום שבו יש לי אינטרס הפוך, אז אני לא אעשה חסד.
חסד, אם אני עושה בשביל להרגיש טוב, זה גם חסד אינטרסנטי?
כן, כי אם אני לא ארגיש טוב.
אז לשם עושים חסד?
כי זה אמת, אלוקים, כי זה אמת, כי זה ערך מוחלט. כי זה מידה של הדבר, זה אמת, לאמיתה, אלוקים. גם אם אני לא ארגיש בו, גם אם אני ארגיש רע מאוד 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 עם החסד הזה, אני אעשה את זה. זה נקרא דבקות בערכים אלוקיים, זה נקרא עולם הבא. דבקות בערכים מוחלטים, זה בא מהשמיים, זה לא בא מהארץ. זה לא בא מהאינטרסים, מהצרכים, זה בא מהעולם המוחלט.
באמת יכול להיות שאני עושה רצון השם נטו לשמו, ולא ירגיש, ירגיש מזה רע,
כי
הוא חסד לשמו
ולרגיש
רע. או
כלכלית, נפשית. כן. כי יש בתוכנו עוד כוחות חיים שלא שלמים, לא משלמים לזה. לא טוב להם.
אז זה מחלה שאני לא מרגיש טוב.
אני מסכים.
כלומר, אני עושה משהו טוב, אני אמור להרגיש את זה טוב.
אמור, אבל לא תמיד זה ככה. אנחנו גם קצת שלנו עדיין. אנחנו לא בעולם הבא. זה לא קשיים, כי אין לי. רב על תיכן, כן.
נוגע עולם שאין בהם בעיה גם מוסרית.
אני לא שומע.
נוגע עולם הזה שאין בהם גם מוסרית.
זה אדם נורמל, אדם עם חוש מוסרי, בריא, הוא לא יכול הרבה זמן להתענק בעולם הזה, סתם, קשה לו, משהו מתקומם. משהו רע לו עם זה. מרגיש אם זה לא בסדר. רגע, מה, לאחרים אין, ומה, לא לוקח רק לעצמי, ומה עם אחרים? ואיך זה יכול להיות שאני כל העולם נהנה מהחיים, והם לא. מעסיק, אדם עם חוש מוסרי, בריא, נשמה, נורמלי, הוא לא יכול הרבה זמן להשתקע בעולם הזה. זה מפריע לנו. האם זה על חשבון מישהו אולי? קשה לו. מה אני נותן, מה אני תורם לאחרים? זה מציק. איך נאך? לכן אנחנו רואים, כל שאדם הוא יותר מצפוני, קשה לו סתם, סתם להתאמר לנו. זה קשה לו. זה נגד האישיות, זה נגד האופי. האופי האנושי הוא רצון לתקן, לשנות. לשפר, לעשות טובה, לעשות משהו פה. זה משהו מביא פה. מדרש קהלת. הנפש לא תימן. משל למה הדבר דומה? לעירוני שנשא בת מלכים. אם יביא לה כל מה שבעולם, אינם חשובים לכלום. שהיא בת מלך. כך הנפש הוא לבית על כל מעדני העולם, אינם כלום. למה? שהיא מן העליונים. עירוני שנשוי בת מלכים, הכוונה, אזרח מהשורה, שמתחתן עם בת מלכים. מה זה בת מלכים? בת מלכים, הנשמה, למה היא נקראת בת מלך, הנשמה? כי היא חושבת בצורה מלכותית. הרגשות שלה הם מלכותיים. מה זה חשיבה מלכותית? חשיבה מלכותית זה חשיבה כללית, חשיבה ציבורית. מלך קם בבוקר, הוא לא יכול לחשוב על עצמו. זה ההבדל הגדול בין אזרח למלך. אזרח קם בבוקר, יכול לעבור חיים שלמים, לחשוב על עצמו. מה טוב לי, מה כדאי לי. מלך הוא לא יכול. יש לו אחריות על העם, אחריות על המדינה. ראש הממשלה קם בבוקר, הוא לא יכול, אני עושה מה שבא לי. יש לך מדינה, מה טוב למדינה? הוא תקבל החלטות. זאת אומרת שצורת החשיבה של מלך, צורת חשיבה לא פרטית, לא אנוכית. הוא לא יכול לחשוב חשיבה אנוכית לאורך זמן. אי אפשר לנהל כך ממלכה. הוא לא יכול לאורך זמן להתעלם מכל מיני צרכים של כל מיני אוכלוסיות. זה משפיע על כל ההתנהלות שלו. מלך רוצה לישון, באמצע הלילה מהירים אותו. מה קרה? התקפת מחבלים. סליחה, עכשיו בא לי לישון. בבוקר אני אשמע חדשות. אין דבר כזה. עכשיו הוא צריך לתת מענה. זה מלך. מלכות זה כללי. אזרח מן השורה, עירוני, יכול להחליט שהוא לא מעניין אותו מינים כללים. יש קצר בתקשורת בין בת המלכים לבין האזרח. אתם לא מדברים באותה שפה. הוא אומר לה, מה אכפת לך, הכל נחמד פה, החיים טובים. אתה לא מבין, אני מוטרדת. מה אם זה עוד לא עזרנו לו, ומה עם החברה, ומה עם הבעיות שלה, בעולם עוד לא ניגע, ומה... היא בת מלכים, היא חושבת בצורה גדולה, בצורה מלכותית. יש קצר בשפה. הנשמה שלנו לא נותנת לנו מנוח. היא לא מאפשרת לאדם פשוט סתם להיות פה בעולם. האדם הבריא עם נשמה בריאה, יש לו נטייה מלכותית שדוחפת אותו למשהו קצת יותר כללי, קצת יותר מורם, פחות אנוכי, פחות סגור. בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא לנו נשמה כזאת? אם המטרה שלנו בעולם זה סתם להיות. זה מיותר, צריך להיפרד מהנשמה. היא רק מפריעה. למחוק את הזהות המוסרית האנושית. להתעמר בה, להתעלם ממנה. כי זה רק מפריע לפשוט ליהנות בו מהעולם. לכן אמרו חז"ל, שמצד הנשמה, על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד. מצד הנשמה, מאוד מסובך לך פה בעולם. כי כל הזמן צריכה לדבר עם הגוף בשפה אחרת. אין הנשמה אוהבת את העולם הזה. היא זה שפה זרה לה. כן, זו שפה שלא מתאימה לה. ודאי לא היה בורא התברך, בורא בריאה, לתכלית שהוא נגד חוקה ונמאס מאה, בשביל מה הוא עשה את זה? אלא ודאי, צריכים להיות לפעמים. שהנשמה ניתנה בעולם הזה, עולם הערכים שתמון בנו, קיים בנו עולם ערכים, אבל בשביל מה הוא נמצא פה? כדי להתמודד, כדי להתחשב, כדי לברר את עצמו. כדי להגדיר הגדרות, כדי ליצור קניינים וצמאון ושייכות. זה נקרא עבודה. בא יוכל האדם לקבל שכר מקומו בזמנו. כדי לבוא אל עולם הערכים, שם לבוא מוכנים, לבוא עם כלים בריאים, עם תודעה נכונה, צורת חשיבה. אז לא יהיה דבר נמאס לנשמתו כל עולם הזה. עד רבה נאה ונחמד ממנה, וזה פשוט. זה המקום האופטימלי, הטבעי, לעולם הערכי, לעולם המצפון, שנמצא בנפש האנושית. טבע שלו לחפש עולם ערכי. ליצור, להגיע לעולם שבו הערכים יכולים להתבטא בצורה מלאה, חופשית, ללא מעצורים. אנחנו רוצים ליצור תנאים לזה, כן.
זה בא לפתח את הנפש או גם
את הרוח? אני לא שומע.
זה בא לפתח את הנפש?
אני לא שומע.
סיבה לפתח את הנפש.
כן, בעיקר את הנפש. הגוף זוכה להיות שותף, בזכות.
הגוף
נשמה
זה... נשמה שהיה לו
לשמיים,
זה
שהוא
מפתח את הנפש. הגוף עולה לשמיים? הגוף נשמה. אני מספר על... מספר... כן.
הציבור פתח
את הגוף כל כך שאפילו הגוף
יזדקק. כן. שהוא כל כך שיתף פעולה עד שהוא כבר עובד איתה ביחד. זה נקרא תחיית המתים. תחיית המתים זה שהגוף עובד בשיתוף פעולה מלא עם הערכים. כולו מתואם עם עולם הערכים. זה לשם הספר מורדים. נכון? בהקדמה הרמח"ל לביא את הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, נכון? מה הוא כתב בברייתא? שזהירות מביאה לידי זריזות וזריזות וכו' וכו'. מה כתב בסוף? יראת חטא מביאה לידי קדושה, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים. זה הסוף. תחיית המתים זאת אומרת שהגוף משתף פעולה בצורה מלאה. בריאתו של אדם למצבה בעולם הבא, כן ניתן לנשמה הזאת, כי לה ראוי לעבוד, ובה יוכל אדם לקבל השכר, בעזרת הנשמה במקומו וזמנו, שלא יהיה דבר נמאס על נשמתו כעולם הזה. בעולם הבא לא יהיה לנשמה רע ומעצבן, אלא עד רבה, נאה ונחמד ממנו, יהיה לה טוב, היא תרגיש שמחה, היא תבוא הביתה, אל המקום המתאים לה. אבל אנחנו בעולם הזה יוצרים את האפשרות, את השייכות, את הרצון, את הבהירות, את החשק.
מה זה
נמאס?
נמאס?
זה
לא דבר
נמאס,
מה נמאס
העולם הזה? נמאס. זה מעצבן אותה כל הזמן, כל יום מחדש, לדבר עם הגוף, להסביר לו כל יום מחדש את מה שהוא רוצה. זה מעצבן. אתה נגיד, אתה ראש גדול, אתה מגיע לאיזה מקום, אתה כל יום צריך להסביר לאנשים צום הראש הקטן שלכם. זה מאוד מעצבן, בשבילה זה מאוד קשה. שים ראש קטן, ראש קטן, ראש קטן, כל יום אתה מסביר להם חבר, ראש גדול, אתה לא מבינים. זה מאוד קשה.
אבל אם
אלה משנה
לשנה
יהיה
טוב בעולם הבא, אז מה יש לעבוד בעולם הבא?
אבל היא מגיעה הרבה יותר מוכנה. היא באה עם רצון חזק, עם נחישות, עם צמחות, עם בירורים של מחשבות, עם קרי חשיבה, עם אומץ של שייכות, היא מגיעה אחרת לגמרי. בסוף
המשפט,
נאה
ונחמד
ממנה,
הכוונה נאה ונחמד
על ידי הנשמה, ששמעות. אני חושב שנחמד לה, עולם הבא נחמד לה, אני שמעות. יוצא אם כן למסקנה, כמה אנחנו שמחים במצוות. המצוות הן בעצם הדרך שלנו לבנות את האישיות שלנו בעולם הזה, לבנות את עולם הערכים. והדבר החשוב ביותר והעליון ביותר של האדם זה לבנות את עולם הערכים שלו, ולכן המצוות הן כל כך יקרות. פיקודי השם ישרים מסמכים לב. אחר שאדם הוא זה נביא מיד חומר המצוות שעלינו בעיקר עבודה של בידינו, הם אמצעים מביאים אותם לשלמות אמיתיה שבן אדם לא יושא כלל, וידוע כן התכלית מגיעה אליו מקיבוץ כל האמצעים, צריך המון התמודדויות ששימשו להגיעו וכוח האמצעים לשימושם כן התכלית המולד מהם, ככל שתעבור יותר התמודדויות יותר תחנות, תהיה מודע ליותר נושאים, תזכך בקרבך עוד נושאים, עוד סוגיות, עוד זוויות באישיות. כמובן שהפרש קטן שמצא באמצעים, נושא שלא התמודדת, לא עבדת עליו, תיבחן תולדתו, אילו זה השלכות אישיותיות בבירור. כשהגיע הזמן התכלית הנולד, בקיבוץ כולם, כמו שכתבתי, זה ברור. ולכן הדקדוק שדוקדק לעין המצוות בעבודה, מוכרח שיהיה בתכלית הדקדוק. כאשר דקדקו שוקלי הזהב והתנינים לרוב עיקרם, תולדתם נולדת בשלמות אמיתי והקר המצחי, אין יקר למעלה ממנו. הערך שכל התמודדות בעולם הזה, יש לה השלכות אדירות בטווח ארוך. כל התמודדות שניהלנו אותה נכון בעולם הזה, בנינו בניין ארוך טווח, של רגישות, של שאיפות, של מחשבות, של שייכות, השלכות אי אפשר להבין עד כמה מנקיות על האישיות שלנו, על מבנה האישיות שלנו לנצח. כל פרט קטן, אל תזלזל בו, זה כמו חתיכות זהב קטנות. כי אם מדובר על האישיות שלנו. האישיות שלנו זה דבר היקר ביותר, והחשוב ביותר, זה דבר שישאר איתנו לנצח. מהגוף אנחנו ניפרד באיזשהו שלב, עם האישיות שלנו נשאר. ומה שנעבוד על האישיות שלנו, זה יהיה איתנו. לא יהיה משהו אחר. מה שנעבוד עם האישיות שלנו כאן, עם זה נלך. עם זה נתקדם קדימה. טוב, בעזרת השם, זה עוד פעם, סרט תודה רבה.